יומא דף סמך זין, מתחילים בעזרת השם, דף סמך וו עמוד ב' במשנה למטה. רואים יהודים שלא מניחים תפילין, לא שומרים שבת, לא כשרות, כמעט לא מקיימים מצווה אחת בתורה. והחיים שלהם עלי אדמות כל כך מאושרים, כל כך עשירים, בריאים, שמחים. מצד שני, רואים יהודים, עובדי השם, שולחן ערוך מהלך, מקיימים את כל ההלכות, מה שכתוב בשולחן ערוך, יראי שמיים, אוהבי השם, ורואים את המצב הבריאותי שלהם, לא תמיד הוא הכי טוב. המצב הכלכלי לפעמים לא כל כך טוב, או ברוב המקרים אולי. לא רואים כל כך את הברכה ואת ההצלחה אצלו. ואותו אדם שאינו שומר מצוות, מתהלך, תופח לעצמו על הכרס הרחבה, ואומר, תראה אותי, כמה טוב לי. כמה אני מאושר, בלי לקיים חלילה תורה ומצוות. והוא הדתי, תראה איך הוא מתאמץ על קיום תורה ומצוות, מה הוא מקבל תמורת זה? אומר הרב שמשון רפאל הירש, דרך הצדיק לברכה, יש לי מליצה יפה לזה משני הסעירים של יום הכיפורים. תראה, הכהן גדול, ביום הכיפורים הביאו לו שני סעירים, אחד לימינו, אחד לשמאלו. עושה גורל, מה שעולה בימין, אם בימין עלה הגורל להשם, אז הסעיר ההוא להשם. מה שעלה בשמאל, אם עלה להזזל בשמאל, אז הסעיר שצד שמאל הולך להזזל. זהו. עכשיו יש לנו פה סעיר אחד להשם, סעיר אחד להזזל. אתה לוקח את הסעיר להשם, צריך לקשור לו כזה מין רצועה אדומה על הצוואר, ומניח אותו בצד. לעומת זאת, את השעיר להזזל, אתה מקשט אותו בקרניים עם אותה רצועה. יותר מרשים מרצועה על הצוואר. וזה רק תחילת הדרך, ראיית הפתיחה. השעיר להזזל מסתכל על השעיר להשם הדתי כביכול, שהוא מיועד להשם, קודש להשם. לוקחים אותו, הופכים אותו, שוחטים אותו, מקבלים את הדם שלא זורקים על המזבח. מה לא עושים איתו? תראה מה זה. וזה עוד השעיר לקודש להשם, ואילו את השעיר להזזל. קודם כל, שומרים עליו. יועמד חי. אחר כך, עשו לו דרך מיוחדת, בנו לו במיוחד. דרך מוגבת, גשר מיוחד של... מלווים אותו, לוקחים אותו על הגשר הזה, וואי, איזה טיול, איזה נוף, איזה אוויר. והולכים עוד לקחת אותו, הכינו במיוחד בערב יום כיפור, מה שעכשיו אנחנו רואים במשנה. 10 סוכות, 10 צריפים בדרך. כל קצת זמן יש איזה צריף, כל חלק דרך יש איזה צריף, יש שם אוכל, שתייה. אז צריף הבא. ככה מפנקים אותו כמו שאפשר לבטא את זה בצורה כזאת. נותנים לו ממש הכל על שטיח אדום. אומר רבי שמשון רפאל הירש בצורה מליצית. אותו שעיר להזזל שאינו שומר מצוות כביכול. הוא לא קודש להשם, הוא מיועד להזזל, הוא החלק הלא טוב. גם כן. תופח לעצמו על הכרס הרחבה ואומר, תראה, מה זה? מצווה אחת כביכול, כן? אין לי. הוא כולו מלא בעבירות של בני ישראל, שיתבודו עליו את עבירות בני ישראל. הוא כולו מלא חטאים, עוונות ופשעים, והוא מקושט, דואגים לו. החיים שלו ממש דבש, מאושרים. והחבר הדתי, השעיר הקודש להשם, תראה מה עשו איתו, שחטו אותו, מה לא עשו לו. או אומר, הרב הירש, כן, כן, קצת סבלנות. 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, אתה יודע מה? 120 שנה. ומה אחר כך? איי, שעיר לעזאזל, כשמגיע לצוק, נותנים לו כזאת ביתה, הוא נופל על השיניים המחודדות של הצוק, והוא מתפרק לאיברים איברים. עזאזל. אבל השעיר השני, את הדם שלו, הוא היחיד מבין כל הבהמות עלי אדמות, שזוכה כל כך להתקרב אל השם. מהדם של אותו שעיר מכניסים לקודש הקודשים לפני השם, וזה בהמה, והיא זוכה לדבר כזה. נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולותיך. העולם הזה זה לא מקום שמשלמים שכר על המעשים הטובים. העולם הזה, רק אלה שעשו מצוות בדדות שעולם הבא אין להם, סוגרים איתם חשבון בעולם הזה. אבל אלה שעושים מצוות, אולי יש להם אבון פה, אבון שם, שהם נפלו מדי פעם. אם תשלם להם את האבונות שלהם בעולם הבא, שם התעריפים גבוהים מאוד. על כל חטא קטן, העונשים יכולים חלילה להיות קשים. משלמים להם את זה בכסף קטן בעולם הזה, לכן זה נראה לך כאילו קצת קשה להם פה בעולם, אבל את השכר הגדול שלהם, הם יזכו ליהנות מזיו השכינה בקודש הקודשים, את כל הטוב שבעולם, כל הטוב שבעולם מחכה להם. כמו שכבר אמרנו, חלק מהדברים שהשעיר לעזאזל רואה אותם אולי כמו דברים שדואגים לו. ניכנס לפרט, לפרטים. בערב יום הכיפורים היו מארגנים בשטח, בדרך, בין בית מקדש לבין הצוק של העזאזל, 10 סוכות. מערב יום הכיפורים היו מכינים. היו מסלמים שם אוכל, שתייה, מאיישים את הסוכות האלה, שמים שם גם כן אנשים, שימתינו שם לאותו יהודי שלוקח את השעיר ומוליך אותו לעזאזל. מיקירי ירושלים, אומרת המשנה, היו מלווים אותו, את אותו יהודי, איש איתי כמו שקראנו לו, שלוקח את השעיר לעזאזל, היו מלווים אותו עד סוכה הראשונה שהייתה בדרך. מה זה הסוכה הזאת? מבארת המשנה, 10 סוכות היו מירושלים ועד הצוק ששם השליחו את השעיר לעזאזל. המרחק בין בית מקדש לבין הצוק היה 90 ריס. 90 ריס. מה זה ריס? איזה מין מידת שטח זה? איזה מרחק זה? מבארת המשנה. 7 ומחצה ריס לכל מיל. מיל, אנחנו יודעים, זה 2,000 אמה. כל מיל זה 7 ומחצה ריס. ואם כן, אם יש לך 90 ריס, זה יוצא 12 מיל. למה? 7.5 כפול 12, 90. אז אם יש לך 7, אם יש לך 90 ריס, 90 ריס יוצא בעצם 12 מיל. אם כן, המרחק במילים פשוטות, אחרי שפענחנו את ה-90 ריס, בעצם המרחק במידות שאנחנו מכירים מהתלמוד, מהמשנה, בין ירושלים לבין הצוק, בין ירושלים, היציאה מירושלים לבין הצוק, הייתה 12 מיל. כל מיל זה 2,000 אמה. בשבת מותר לאדם לצאת ממקומו, מהעיר איפה שהוא גר למשל, 2,000 אמה, לא יותר. זה נקרא תחום שבת. תחום שבת זה מיל, 2,000 אמה. פה היה 12 פעמים 2,000 אמה. אז עשו, כדי שאלה שמלווים, תמיד קודם כל יהיה מישהו שמלווה את זה שלוקח את השעיר לעזאזל. אלה שמלווים אותו מירושלים, היו יכולים ללכת כמה? 2,000 אמה החוצה מירושלים. הם לא יכולו ללכת יותר מ-2,000 אמה. אז הם הלכו 2,000 אמה, עד הסוכה הראשונה. אחרי 2,000 אמה היה סוכה. אלה שליוו, מיקרי ירושלים, שליוו את האיש איתי שלקח את השעיר, חוזרים חזרה לירושלים, היה מותר להם ללכת 2,000 אמה, מותר להם עכשיו גם לחזור, ומהסוכה הראשונה מתלווים אל הלוקח של השעיר, אנשים שהיו בסוכה הראשונה הולכים איתו עד לסוכה השנייה. הסוכה השנייה היא במרחק של מיל מהסוכה הראשונה. וככה מלווים אותו, אלה מהסוכה השנייה מלווים עד לסוכה השלישית, אלה מהסוכה השלישית מלווים עד לסוכה הרביעית, אלה מהסוכה הרביעית מלווים עד לסוכה החמישית, אלה מהסוכה החמישית מלווים עד לסוכה השישית, אלה מהסוכה השישית מלווים עד לסוכה השביעית, אלה מהסוכה השביעית מלווים עד לסוכה השמינית, אלה מהסוכה השמינית מלווים עד לסוכה התשיעית. אנחנו כבר אוחזים ב 9 מיל, דיינו 9 פעמים תחום שבת, אלה מהסוכה התשיעית מלווים אותו עד הסוכה העשירית, ואז יש לנו 10 מיל, מהסוכה העשירית ועד הצוק יש עוד 2,000, זאת אומרת עוד 2 מיל, 4,000 אמה. אז אלה מהסוכה העשירית יכולים ללכת רק 2,000 אמה, מיל אחד. הם לא יכולים אבל ללכת איתו עד הצוק. משם, מאיפה שנפרדים ממנו, אלה מהסוכה העשירית, הוא הולך עוד 2,000 אמה לבד. הם עומדים במרחק 2,000 אמה ורואים אותו, איך שהוא הולך ומטפל בשעיר המשתלח. על כל סוכה וסוכה, כשהמשלח את השעיר הגיע לשם, הרי זה יום כיפור, וביום כיפורים יש מצווה לצום, חובה לצום. אומרים לו, דע לך, אם אתה רעב, הרי מים, הרי מזון והרי מים. עכשיו, מה זאת אומרת? מה, מותר לו לאכול? מותר לו לשתות? אסור לו. עכשיו, אם בגלל שהוא נחלש מהצום, הוא לא יכול להמשיך ללכת, הוא חייב עכשיו לנוח, ואם הוא ימשיך ללכת, הוא לא יוכל לצום, הוא יהיה חייב לאכול ולשתות, כדי שיוכל להמשיך ללכת. ודאי שאסור לו לאכול ולשתות. אלא יקחו אלה שנמצאים בסוכה, והם ימשיכו את הדרך עם השעיר, והוא ינוח פה בסוכה הזאת. כדי שיצום, זה יותר חשוב לצום ביום כיפור, מאשר לשלח את השעיר לעזאזל. אבל, בשביל מה מביאים לו מים ומזון? לא בשביל שהוא יאכל, אלא, קודם כל כי זה מרגיע. בעצם זה שאתה יודע שאתה יכול לאכול, אתה יכול לשתות, כבר אתה פחות רעב. עכשיו, אם חלילה וחס, אותו משלח, באמת יוחז אותו בולמוס, ובלי קשר אם הוא כן ממשיך או לא ממשיך, הוא חייב לאכול, הוא חייב לשתות. גם אם הוא נשאר פה, הוא כבר לא מסוגל לצום כל כך הרבה, כי הדרך התישה אותו. אז בוודאי שיתנו לו לאכול ולשתות, ומישהו אחר ילך וימשיך ללוות את השעיר הלאה, אם הוא אין לו כוח. ומלווים אותו, כמו שאמרנו, אלה שנמצאים בסוכה אחת, מסוכה אחת לסוכה אחרת, ככה עד לסוכה העשירית, חוץ מאחרון שבהם, שאינו מגיע עמו לצוק. למה? כי הוא היה בסוכה העשירית, אחרי 10 מיל, 10 פעמים 2,000 אמה, הוא יכול ללוות אותו עוד 2,000 אמה. אבל יש חוץ מ-2,000 אמה אלה עוד 2,000 אמה, כי זה הרי 12 מיל, זה 12 פעמים מתחום שבת. אז הוא יכול ללכת רק עד אחרי 2,000 אמה. הוא לא מגיע איתו לצוק, אלא הוא עומד בסוף ה-2,000 אמה, עומד מרחוק ורואה את מעשיו, שהוא ממשיך עוד מיל עד הצוק ומשלח את השעיר לעזאזל. כשהגיע משלח את השעיר לעזאזל, מה היה עושה? חולק לשון של זורית, הרי השעיר לעזאזל קשור לו שעיר, קשור לו כזה מין רצועה אדומה של צמר אדום בין קרניו, הוא לוקח את הרצועה הזאת, גוזר אותה לשני חלקים. חציו קשור בסלע של הרצועה של הזהורית הזאת, הלשון של זהורית, והחציו השני קשור בין שני קרניו. ואז דחפו לסעיר מאחוריו, לאחוריו, והסעיר, כשיורד, נופל מהצוק, הוא מתגלגל ויורד. והצוק היה כל כך שנון וחד, אולי מגיע הסעיר לחצי הארץ שנעשה איברים מאיברים. זהו. בדרך כלל בזמן כזה, הלשון האדומה של הזהורית הייתה נהיית לבנה. דרך נס. וזה היה הסימן שהתכפרו אבונותיהם של ישראל. טוב, השליח שמשלח את הסעיר לרזל בא וחוזר, ישב לו תחת הסוכה האחרונה, הוא לא יכול ללכת יותר מזה, עד מתי? עד שתחשך. ימצא יום הכיפורים, עשה הבדלה וחוזר חזרה לירושלים. התורה אומרת על אותו יהודי שמשלח את הסעיר לעזאזל, והמשלח את הסעיר יחבס בגדיו, שהוא נטמע. וגם הבגדים שלו נטמעים. ממתי הם מטמא בגדים? ממתי הוא נטמע ובגדים שלו נטמעים? מתי זה נקרא שהוא משלח את הסעיר? כשהוא יוצא מבית מקדש, כשהוא יוצא מירושלים, מתי זה נקרא שהוא משלח את הסעיר? מי שיצא חוץ לחומת ירושלים, זה דעתו של תנא קמא. רבי שמעון אומר, לא. כשהוא יוצא מירושלים הוא עדיין לא נטמע. מתי הוא נטמע? משעת דחייתו של הסעיר לצוק. במשנה למדנו שהיו 10 סוכות בין ירושלים לבין הצוק. מביאה הגמרא שיש בזה כמה דעות בברייתא. תנו רבנן. הדעה הראשונה זה כמו שהיינו במשנה. 10 סוכות היו, עשו, ו-12 מילין היו בין ירושלים לצוק, דברי רבי מאיר כמו במשנה. רבי יהודה אומר דעה שנייה. לפי דעתו, המרחק היה פחות מ-12 מיל. הוא היה רק 10 מיל. והספיק 9 סוכות ו-10 מילין. ואם כן, עשו מירושלים עד הצוק זה 10 מיל, בסדר? 10 פעמים תחום שבת. עכשיו, מירושלים 2,000 אמה לסוכה הראשונה. ליווה אותו זה מיקרי ירושלים עד לסוכה הראשונה. אלה מהסוכה הראשונה מלווים אותו עד הסוכה השנייה, וכך על זה הדרך. אלה מהסוכה התשיעית מלווים אותו את ה-2,000 אמה העשיריים האחרונים, והם מגיעים אותו איתו עד לצוק לפי דעתו של רבי יהודה. הם לא ממתינים לו מרחוק, אלא הם ממש נמצאים סמוך אליו, ממש על הצוק. רבי יוסי אומר, דעה שלישית. הוא מסכים קודם כל עם רבי יהודה שהמרחק לא היה 12 מיל, אלא היה 10 מילים. אבל לפי דעתו, 5 סוכות הספיקו, ו10 מילים היו. אז אם כן, איך יכול להיות, אם יש לך 5 סוכות, מרחק של 10 מיל חייב להיות שכל אחד הולך יותר ממיל. כל אחד מאלה שמלווים את המשלח, את הסעיר. אז הם הולכים יותר מתחום שבת, איך זה אפשרי? וכולם על ידי עירוב. מה זאת אומרת? התורה אומרת, יש בזה שתי דעות, האם זה מהתורה עומד הרבנן, אבל בכל אופן יש איסור בשבת לצאת מהעיר או מהמקום שבו האדם היה בכניסת שבת, יותר מ-2,000 אמה. אתה הולכת רק עד 2,000 אמה מחוץ לעיר. עכשיו, אם האדם צריך, עכשיו יש לו לכל צד, הוא יכול ללכת 2,000 אמה גם לצד השני. הוא יכול ללכת לכל הכיוונים, 2,000 אמה. עכשיו, אם האדם רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה בצד אחד, הוא יכול להחליט שהוא לא שובט בעיר, אלא הוא שובט בסוף 2,000 אמה, שם הוא בעצם רוצה להיות בשבת. שם המקום שהוא רוצה להיות בו. אז אם כן, הוא יכול ללכת בשבת 2,000 אמה עד המקום שבו הוא קנה שביטה על ידי עירובי תחומין. לא ניכנס כרגע בדיוק איך עושים את זה. האמת זה די פשוט. הוא שם שם פשוט מזון שתי סעודות. במקום שם בסוף 2,000 אמה. שם הוא קונה שביטה בשבת. זה כאילו שהוא גר שם בשבת. הוא מגיע 2,000 אמה עד לשם. ומי שם עוד 2,000 אמה. יוצא שהוא יכול ללכת מהעיר 4,000 אמה. אבל רק לאותו צד. אז אם כן, אלה מירושלים עושים העירוב. הם יכולים ללכת 4,000 אמה עד הסוכה הראשונה. 2 מיל. אחרי זה מהסוכה הראשונה עד הסוכה השנייה, גם כן אפשר ללכת 2 מיל. אז אם ככה, ב5 סוכות אפשר להגיע עד לצוק. אמר רבי יוסי, לרבי יוסי היה בן, קראו לו אלעזר. סך לי אלעזר בני. הוא אומר לי בדרך שחוק. אם אפשר ללכת יותר מ-2,000 אמה, אפשר ללכת 4,000 אמה על ידי עירובי תחומין, אם על ידי עירוב, מה צריך לעשות 5 סוכות בשביל 10 מיל? של 10 מיל. יכול אני לעשות אפילו 2 סוכות ו10 מילין. איך? פשוט מאוד. מירושלים עד הסוכה הראשונה, 4 מיל. כל מיל אמרנו זה תחום שבת, כל מיל זה 2,000 אמה. 4 פעמים תחום שבת. עכשיו, יקירי ירושלים הלכו איתו, הלכו איתו 2 מיל, על ידי עירובי תחומים. אלה מהסוכה הראשונה הלכו לכיוון ירושלים גם כן 2 מיל. ואז באמצע, בין ה-4 מיל, הם ייפגשו שם, יקירי ירושלים ואלה מהסוכה הראשונה. יקירי ירושלים ליוו את המשלח עד כאן, ואלה מהסוכה הראשונה מלווים את אותו אחד עד לסוכה הראשונה. עכשיו, בסוכה הראשונה היו עוד אנשים אחרים שלא עשו עירובי תחומים לצד ירושלים, אלא עשו עירובי תחומים לצד הצוק, והם ילוו אותו 2 מיל עד לכיוון הצוק, ושם הם יפגשו אנשים מהסוכה השנייה, שהם גם כן התקדמו 2 מיל לכיוונם, ואז יש לך מרחק 4 מיל בין ירושלים לסוכה הראשונה, עוד 4 מיל בין הסוכה הראשונה לסוכה השנייה, כבר אנחנו נמצאים ב-8 מיל. ועכשיו בסוכה השנייה, שם היו אחרים שעשו עירובי תחומים לכיוון הצוק, ואז הם הלכו איתו עוד 2 מיל עד לצוק. מספיק 2 סוכות. אומרת הגמרא, כמן אז לעד אתניה, כמו מי מבין התנאים, נאמרו דברי הברייתא, שכל אחד, כל אלה שהיו בסוכות, היו מלווים את המשלח עד הסוף, עד הסוכה הבאה. חוץ מהאחרון שבהן, אלה שהיו בסוכה האחרונה, שלא הגיע עמו לצוק, אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו. כמו מי נאמרו הדברים האלה? לפי דעתו של רבי יהודה, היה 10 מיל, 9 סוכות, מירושלים עד לסוכה הראשונה זה מיל, וככה זה הדרך. בעצם יוצא שהתשע סוכות האלה, על ידם יכלו ללוות את אותו משלח עד לצוק ממש. כן, כמו שאמרנו, יקירי ירושלים מלווים אותו עד לסוכה הראשונה, שזה מיל אחד, אחרי זה אלה מהסוכה הראשונה מלווים אותו עוד עד לסוכה השנייה, שזה מיל שני, עד הסוכה השלישית זה מיל שלישי, עד הסוכה הרביעית מיל רביעי, עד הסוכה החמישית מיל חמישי, עד הסוכה השישית זה מיל שישי, עד הסוכה השביעית מיל שביעי, עד הסוכה השמינית מיל שמיני, עד הסוכה התשיעית זה מיל תשיעי, ואלה מהסוכה התשיעית מלווים אותו את המיל העשירי. הם מגיעים איתו עד הצוק ממש. וכן לפי דעתו של רבי יוסי, שעשו תחום שווה, עשו עירובי תחומים. אז עם 5 סוכות אפשר ללכת, במקום מיל אחד, אפשר ללכת 2 מיל. אז אם כן, יש לך 10 מיל, 5 סוכות, כל סוכה 2 מיל, אז גם כן אפשר להגיע ממש עד הצוק. כמן, כמו מי נאמרו הדברים, שאלה מהסוכה האחרונה לא יכולים להגיע עם המשלח עד הצוק, כמו דעתו של רבי מאיר, שלפי דעתו המרחק לא היה 10 מיל, אלא היה 12 מיל, והיו רק 10 סוכות, אז אם כן, יקירי ירושלים ליוו עד הסוכה הראשונה, וככה אלה מהסוכה הראשונה ליוו עד הסוכה השנייה, אלה מהסוכה השנייה ליוו עד הסוכה השלישית, אלה מהסוכה השלישית ליוו עד הסוכה הרביעית, אלה מהסוכה הרביעית ליוו עד הסוכה החמישית, אלה מהסוכה החמישית ליוו עד הסוכה השישית, אלה מהסוכה השישית ליוו עד הסוכה השביעית, אלה מהסוכה השביעית ליוו עד הסוכה השמינית, אלה מהסוכה השמינית ליוו עד הסוכה התשיעית, ואלה מהסוכה התשיעית ליוו עד העשירית, והעשירית, אלה מהסוכה העשירית ליוו אותו עד המיל ה-11, אבל הם לא יכלו ללכת איתו עד הצוק, כי הצוק היה אחרי 12 מיל, אז הם ראו מרחוק את מעשיו, כמו דעתו של רבי מאיר, שהאחרון שבהם לא הגיע לצוק. במשנה למדנו על כל סוכה וסוכה, אומרים לו אלה שנמצאים בסוכה, הרי מזון והרי מים, שאם אתה כרגע חייב לאכול או לשתות, ואתה לא יכול להמשיך את הצום, אז אתה יכול לשבור פה את הצום. טענה, מעולם לא הוצרך אדם לכך. זאת אומרת, אולי אפילו נס מסוים, או שזה לא נס. בכל אופן, מעולם לא היו צריכים שהמשלח את השעיר לעזאזל יאכל או ישתה בדרך. תמיד הוא היה פשוט מאוד שם את הצום, והיה מגיע בסופו של דבר עד הצוק, והיה יכול להישאר בצום. אז למה בכל זאת היו צריכים לשים מים ומזון? אלא שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו. גם אם הוא רעב, הרעב הוא פחות מציק, ואפשר יותר להתמודד איתו בקלות, שיודע שיש לו אוכל. למי שאין לו פת בסלו, אדם שרעב ואין לו מה לאכול, הרעב יותר מהגע אותו ומתיש אותו, ובסופו של דבר גם לא מסוגל לעמוד ברעב הזה. אדם שהוא לא כל כך אדם שיש לו אוכל, גם אם הוא קצת רעב, הוא לא בא לידי בולמוס. עוד עמד במשנה, כשהמשלח הגיע עם השעיר ממש לצוק, מה היה עושה? היה לוקח את הלשון של זהורית שקשור בין קרניו של השעיר המשתלח, היה חולק אותו לשני חלקים, חולק לשון של זהורית. שואלת הגמרא, למה חלק מהלשון של זהורית קשרו בצוק וחלק קשרו בין קרניו של השעיר? ונקטרי כולי בסלע, תקשור את כל הרצועה הזאת של לשון של זהורית רק בסלע. ואז, כשאתה תשלח את השעיר על הצוק, ועל ידי זה יתכפרו הבנותיהם של ישראל, אתה תראה על הלשון של זהורית שהיא הייתה אדומה ונהייתה לבנה, וידעו שיתכפרו הבנותיהם של ישראל. עונה הגמרא, כיוון דמצווה בשעיר, יש מצווה לדחות את השעיר שיפול בצוק. ואם אתה יכול להיות שעצם זה שהגיע המשלח עם השעיר רק עד הצוק, כבר יתכפרו אולי הבנותיהם של ישראל, הרצועה הלבנה, השון של זהורית כבר ילבין. דיל מעקדים ומלבין החוט לפני ששולחים את השעיר ומשליחים אותו. ומיד ודעתי, השליח כבר תתיישב דעתו, כי הוא יבין, זהו, מה כל מה שדחוף לי? שהתכפרו הבנותיהם של ישראל, זהו, הם התכפרו. לא יהיה דחוף לו לקיים גם את המצווה לדחות את השעיר לצוק. לכן אומרים לו, לא, חצי מהלשון של זהורית תקשור בסלע, וחצי תקשור על השעיר. ואז יכול להיות שבאמת ילבין הלשון של זהורית עוד לפני, אבל מכיוון שהוא קושר את הלשון של זהורית בראש של השעיר והוא מתעסק עם השעיר, אז הוא כבר גם כן ישליך, ייתן לו את הסיומת וישליך אותו גם כן מהצוק. אבל אם אתה תיתן לו לקשור את הלשון של זהורית רק בסלע והוא לא יתעסק עם השעיר, אז יכול להיות שבאיזשהו שלב הוא ידלג על העניין הזה בכלל להתעסק עם השעיר ולדחות אותו מהצוק. וכזה טבע כנראה של בן אדם, שאם הוא מתעסק עם השעיר, אם הוא קושר עליו רצועה, אז הוא גם ידחה את השעיר לצוק. אבל אם הוא יקשור את כל הלשון רק על הסלע, והוא יתעסק רק עם הסלע ולא עם השעיר, אז יש חשש שאולי ידלג על השלב הזה ולא יקיים את המצווה להשליך את השעיר לצוק. שואלת הגמרא, אתה רוצה שהוא יתעסק עם השעיר, לכן הוא קושר לשון של זהורית על בין קרניו של השעיר? אז אם ככה וניקטרי כולי בין קרניו, בשנועה בכלל אתה קושר לשון של זהורית גם על הסלע. עונה הגמרא, כדי שנוכל לראות אם הלשון של זהורית הפך מאדום ללבן, וזה סימן שהתכפרו אבנותינו. זמנין דגמיש לרשי. אם את יכול להיות שכשהשעיר ייפול בצוק, אולי הוא יגמיש ויקופף את הראש כשהוא נופל לאחוריו, ואז הראש שלו יהיה כלפי מטה. ולאו הדעתי, לא יכלו לראות את החוט. השעיר יסתיר את החוט הזה, את הלשון של זהורית. לכן, לא נוכל לדעת האם הוא ילבין או לא ילבין. עדיף שישים לשון של זהורית גם על הצוק. תנו רבנן, בראשונה, פעם, בהתחלה כשהתחילו, שהיה בית מקדש, והתחילו את העבודה של יום הכיפורים בבית מקדש בשנים הראשונות, היו קושרים לשון של זהורית בכלל לא על השעיר לעזאזל בכלל, ולא על הסלע ולא בצוק, אלא על פתח האולם מבחוץ. ושם היו מחכים עד שהשעיר מגיע לעזאזל, והיו רואים על הלשון של זהורית שהיה בפתח האולם, ראו שהוא ילבין. ואז הבינו שהגיע המשלח עם השעיר לעזאזל. ברגע שהחוט הלבין, היו כולם שמחים שהבנותיהם התכפרו. אם הוא לא הלבין אבל, היו פעמים כאלה. זה לא איזה חובה שהיום הכיפורים יחפר, אלא כנראה צריך גם תשובה. ואם לא חזרו בתשובה, אז זה לא היה מלבין. אז היו עצבים ומתביישים. אולי היו יכולים גם להגיע לייאוש. התקינו שיהיו קושרים על פתח האולם מבפנים כדי שלא יראו. ואיך אלא, היהודים לא יכולים להיכנס לתוך האולם. אז לא יכלו לראות. אבל עדיין, יהודים, כל כך היה מעניין אותם לדעת האם ילבינו אבונותיהם או לא, היו מציצים פנימה ורואים. אם ילבין הלשון של זהורית היו שמחים, ואם לא ילבין היו עצבים. בשביל שלא יגיעו לזה, התקינו שיהיו קושרים אותו שם בצוק, שם אף אחד לא הולך להגיע, חוץ מאלה ש תסכים עם השעיר. והיו קושרים אותו חצי או בסלב, חצי או בין קרנב, כמו שבארנו, שאז באמת אפשר לראות האם זה ילבין או לא. אמר רבי נחום בר פאפה משום רבי אלעזר הכפר. בראשונה היו קושרים לשון של זהורית, לפי דעתו, בהתחלה כבר לא קשרו את זה על פתח העולם מבחוץ, אלא כבר בהתחלה קשרו את זה על פתח העולם מבפנים. כיוון שהגיע השעיר למדבר, היה מלבין וידעו שנעשה את מצוותו. ברגע שהשליחו את השעיר, הגיעו עם השעיר לעזאזל, כבר ידעו שנעשית מצוותו של השעיר, הגיעו איתו לצוק, ראו את הסימן שהלבין הלשון של זורית, ידעו שבאמת התקפרו הבנותיהם. שנאמר, הפסוק אומר, אם יהיו חטאיכם אדומים כשנים, כמו תולעת שני, שהיא אדומה, כשלג ילבינו. רואים מפה שהצבע האדום מורה על האבונות, הצבע הלבן מראה על הנקיות מהאבון. אז כשהשעיר הגיע ונעשית מצוותו, כשהוא הגיע לצוק, אז הלבינו הבנותיהם של ישראל, והלשון היה מלבין. במשנה למדנו שהיו משליחים את השעיר בצוק, והיה מתפרק איברים מברים. הגמרא דנה בדבר הלכתי. אמרנו, אולי מגיע לחוץ את הארץ שנעשה איברים מברים. השאלה היא, האם מותר להשתמש עם האיברים של השעיר הזה? האם הם מותרים בענה או שהם אסורים בענה? איבא אלו, אותם איברים, מה אין בענה? שזה שתי דעות, רב ושמואל. אחד אמר מותרים בענה, ואחד אמר אסורים בענה. מה הטעם של מנדה אמר מותרים בענה? הוא דורש את זה מהפסוק, דכתיב ושילח את השעיר במדבר. זאת אומרת, המילה במדבר מיותרת, כי מדברים שם על המדבר כבר לפני כן, זה בא ללמד שהשעיר, אחרי שהוא נדחה לצוק, הוא כמו מדבר, הפקר ומותר בענה. ומנדה אמר שהאיברים אסורים בענה, דכתיב ושילח את השעיר במדבר, אבל יש תוספת, אל ארץ גזירה. גזירה בדרך כלל עושים בשביל לאסור, לא בשביל להתיר. גזירה זה לשון איסור, זה אסור בענה. שואלת הגמרא, רגע, אבל כתוב מדבר. מנדה אמר אסורים, נכון כתוב גזירה, אבל כתוב מדבר, האם מדבר מה יביד לי? הגמרא הוא דורש מזה דרשה אחרת, כתוב את האמת שלוש פעמים במדבר. מבא אלי כדתניא. כתוב לשלח אותו לעזאזל המדברה, זה פעם ראשונה שכתוב מדבר. אחר כך ושילח ביד איש איתי המדברה, פעם שנייה כתוב מדבר. פעם שלישית ושילח את השעיר במדבר. יש פה שלוש פעמים את המילה במדבר. מה זה בא לרבות? ששעיר המשתלח היו עושים בנוב וגבעון, שזה היה בארץ ישראל, אחרי משכן שילו, אחרי שהמשכן היה בשילו, 369 שנה, זה עבר לנוב עיר הכהנים, אחר כך, אחרי ששאול הרג את כל נוב עיר הכהנים, זה עבר לגבעון, ורק לאחר מכן נבנה בית המקדש הראשון. אז באותו זמן שהמשכן היה בנוב וגבעון, תקופה אחת, אז הותרו הבמות, אז באותו זמן היה נוהג מצוות שעיר המשתלח, שילו, בזמן שהמשכן היה בשילו, עד הזמן של אלי הכהן, גם כן נהג השעיר המשתלח, וכמובן, בית עולמים, זמן שבית מקדש קיים, גם כן נוהג שעיר המשתלח. שואלת הגמרא, רגע, ולפי הדעה שסוברת שהאיברים מותרים, בסדר? למה? כי כתוב במדבר, כמו מדבר, שזה מותר בענה, כך גם השעיר לעזאזל, האיברים שלו אחרי שדחו אותו לצוק מותרים בענה, אבל כתוב אל ארץ גזירה. גזירה זה מלשון איסור. אז ואי דחי גזירה מה יביד לי? עונה הגמרא, הוא דורש מזה דרשה אחרת. מבא אלה לכדתניא, אל ארץ גזירה, זה מלשון שגוזרים, חותכים. אין גזירה אלא חתוכה. שהצוק חתוך, זקוף, ולא חתוך ככה בצורה עדינה קצת קצת, אלא זה היה ממש חד. דבר אחר, שהגזרה זה לא מדברים על הצוק, אלא מדברים על השעיר, שהוא נחתך. אין גזרה אל דבר המתגזר ויורד, שהוא נחתך לאיברים איברים. דבר אחר, מה זה גזרה? חוק וגזרה של הקדוש ברוך הוא. מה, איזה מין דבר זה? לקחת צעיר, טרח, לדחות אותו לצוק, שמה תאמר מעשה תוהו הוא. זה מעשה שלא מועיל. תעמוד לומר, תגיד, אתה יכול אולי לנהל חשבונות של עסק? כן, יכול להיות, למדת. אתה יכול לנהל בבקשה אולי חשבונות של מפעל? יכול להיות, אולי תצטרך עוד איזה כמה מנהלי חשבונות מתחתיך, ביחד אולי תגיעו לניהול חשבונות. אתה יכול אולי לנהל חשבונות של מדינה שלמה, של עולם שלם, של גלקסיות שלמות. איפה? אפילו חשבון אתה לא יכול לנהל את החשבונות של העולם. בטח אתה לא יכול להבין כאין אפס קצהו מחוכמתו העליונה של הקדוש ברוך הוא. אני השם, אומרת התורה, תלמוד לומר אני השם. אני השם גזרתיו. זה חוק. אין לך רשות לערער בהם. אמר רבה, אתה שואל אותי? אני לא הולך באמת אולי להביע דעה בין רב לבין שמואל, שהם מהדורות הקדומים יותר, הדור הראשון שלהם מוראים, אני בכלל בדורות מאוחרים יותר. אבל לפי דעתי, מסתברא כמאן דאמר מותרים. יותר מסתבר לי לומר, יש לי סברה ונתינת טעם, לפי הדעה שסוברת, שהאיברים של אותו צעיר מותרים בהנאה. למה? כי הרי אחרי שדוחים את השעיר לצוק, האיברים שלו מתגלגלים ככה, לא שמים עליהם איזשהו סימן לדעת שהם אם של השעיר לעזאזל. ואולי איזה בן אדם ילך וישתמש בהם? לא אמרה תורה לשלח את השעיר שהוא יכול לבוא לידי תקלה. לכן, לא מסתבר שהאיברים האלה אסורים בענה. תנו הבנה. עזאזל, כתוב לשלח את השעיר לעזאזל. מה זה בא ללמד? אל זה קשה. כמו מי חמוך באלים השם. חזקים. אז הוא, שיהיה מקום אז, זה אז, האותיות הראשונות, ואל זה קשה. יכול שהעזאזל זה באיזשהו מקום יישוב? לא. תלמוד לומר במדבר. טוב, אז בסדר, צריך להיות מקום עז וקשה. אבל מניין שזה צריך להיות בצוק? תלמוד לומר גזרה, שזה גזור וחתוך. בצוק. תניא אידך. עזאזל, אל זה קשה שבערים. איפה אתה יודע שאל זה קשה? מביא פסוק אחר. וכן הוא אומר, ואת אילי הארץ לקח, הכובש לקח את אילי הארץ, את החזקים והחשובים שבארץ. תנא דבי רבי ישמעאל, שעיר לעזאזל, אתה לא מכיר אותו בבית המקדש. מאוס! העוונות של השעיר לעזאזל מאוסים! אומר הקדוש ברוך הוא, אל תכניס את זה לעזרה. תדחה אותו, שלח אותו 12 מיל מירושלים. מחוץ לתחום. על מה הוא מחפר, אתה יודע? עזאזל זה מלשון עוזה ועוזיאל, מלאכי חבלה. שמחפר על כאלה עוונות. כמעשה עוזה ועוזיאל שהם חטאו, הם, המלאכי החבלה האלה, ירדו מן השמיים, לקחו להם נשים מכל אשר ברחרו, והם חטאו בעריות. וזה מחפר על הבנות המורסים האלה. יש מצוות כמו שעיר לעזאזל, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה חכם גדול, אני לא אומר שלא, כן? אבל קצת יחס, אתה מבין? אתה יכול לברוא אצבע של בן אדם, אתה יכול לברוא עין. עזוב, בוא תקבל יחס קצת על הממדים שלך, אדוני היקר. אני נותן גזרה, לא תמיד אתה יכול להבין אותה. לא בראתי לך תוכנות מספיק מפותחות בשכל שאתה יכול כל דבר להבין. מה שאתה מבין זה הרי אני תכנתתי, אומר הקדוש ברוך הוא. לא כל דבר אתה מבין. עכשיו, זה לא רק שעיר לעזאזל. תנו רבנן ברייתא. משפטי תעשו, זה סוג של חלק במצוות, זה דברים שאני נתתי לכם שתצליחו להבין, אומר הקדוש ברוך הוא. זה דברים שלמלא נכתבו, דינו שיכתבו. זה דברים ישרים שכל אחד מבין, שזה דרך הישרה. ואלו הן עבודה זרה. אתה מבין לבד, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, נותן לך הכל, מה אתה עובד אלוהים אחרים? גילוי עריות? כל אחד מבין שזה דבר גנאי. קצת יושר, קצת נאמנות, קצת, איך שזה נקרא, להיות אדם, לא להיות בהימה, להיות מתורבת. שפיכו דמים, מה זאת אומרת? למה לרצוח את האוסטה? מה אתה יותר ממנו? וגזל, מה זאת אומרת אתה לוקח מהשני? וברכת השם, הכוונה הפוך, לקלל חלילה וחס. זה המצוות שכל אחד מבין. המצוות האלה, זה דבר נורמלי. גם אלה שלא שומרים תורה ומצוות, מבינים, יש להם מספיק חוכמה, הם היו מתבוננים הרבה, הם מבינים שהדברים האלה באמת מתקבלים על הדעת. ואת חוקותיי תשמרו. איזה חוקים? זה חוק. דברים שהשטן ואומות העולם מקשים, משווים עליהם, לא מבינים. ואלו הן, אכילת חזיר, לבשת שעטנז, צמר ופשתים, מה הבעיה? למה לא תלבש כזה בגד? וחליצת יבמה. תגיד, אסור לך להתחתן עם אשת אחיך? אז למה אם הוא נפטר בלי ילדים מותר לך? ולמה אתה צריך לעשות לחליצה? למה אתה צריך לייבם אותה בכלל? למה אם אתה לא מייבם אותה, למה אם אתה לא מתחתן איתה, אתה צריך לעשות לשחרר אותה על ידי חליצה, כמו שמובהר בפסוקים. וכן מצורה, טהרת מצורה, זה לא דברים מובנים. וזה סעיר המשתלח, כמו שאמרנו. הדברים האלה זה חוק. שמה תאמר, מעשה תוהו הם דברים שאין בהם שום תועלת אולי, חלילה. תלמוד לומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם. לא כל דבר אתה מבין. מה אפשר לעשות? לא, החוכמה שלך, אני נתתי לך. אני בראתי את החוכמה שלך. ולא לא בראתי לך את כל החוכמה שבעולם. יש דברים שאתה מבין, אבל פה, אני השם חקקתי ואין לך רשות לערער בהם. אתה לא תבין בחיים את הטעם. במשנה למדנו ויכוח בין התנא הראשון לבין רבי שמעון, אימתי מטמא בגדים. לפי התנא הראשון, ברגע שהוא יוצא מחומת ירושלים, לפי רבי שמעון, מתי שהוא דוחה אותו, את השעיר לצוק. תנו רבנן ברייתא בעניין הזה. המשלח את השעיר לעזאזל, הוא מטמא בגדים. אבל אלה יקירי ירושלים שמלווים אותו מחוץ לירושלים, הם לא נטמאים. אין השולח את המשלח נטמא ולא מטמא בגדים. עכשיו, מתי הוא נטמא לטמא בגדים, המשלח? יכול מיד מי שיצא חוץ לחומת העזרה, עוד לפני שהוא יוצא מירושלים. לא, תלמוד לומר והמשלח את השעיר יחפש בגדיו, רק מתי שהוא משלח אותו, לא מתי שהוא יוצא מחומת העזרה. אם משלח יכול עד שהגיע לצוק, שאז הוא ממש משלח אותו לעזאזל, עד שהוא ממש דוחה אותו לעזאזל. תלמוד לומר, והמשלח, מתי שהוא מתחיל לשלח, הכיצד, מתי הוא מתחיל לשלח? מי שיצא חוץ לחומת ירושלים. הוא מתחיל לשלח אותו, הולך לכיוון, דברי רבי יהודה, כמו התנא הראשון במשנה. רבי יוסי אומר, יש סמיכות בין המילה עזאזל למילה וחיבס. המשלח את השעיר לעזאזל יחבס בגדיו. מתי הוא נטמא? אינו מטמא עד שיגיע לצוק, עד שהוא מגיע לעזאזל. כשהוא מגיע לשם, כבר הוא נטמא לטמא את הבגדים שלו. רבי שמעון אומר, עדיין לא. והמשלח את השעיר לעזאזל יחבס בגדיו. כשהוא ממש שולח אותו לצוק, כשהוא משליך אותו, זורקו ודוחפו בבת ראש את השעיר, ורק אז הוא מטמא בגדים. ואז כשהוא זורק את השעיר לעזאזל, קורה דבר נוסף. מתכפרים עוונותיהם של ישראל באותו זמן שהשעיר הגיע לעזאזל. ועד כאן דף סמך זין.